אני לא...
Live streaming is on.
אוקיי, אנחנו בשבוע פרשת וירא. פרשת וירא היא פרשה שבעצם ממשיכה לנו את הסיפור של אברהם אבינו. אם בפרשת לך לך, לאורך כל הפרשה, היינו יחד עם אברהם אבינו, אז עכשיו בפרשת וירא אנחנו בעצם ממשיכים את הסיפור. עכשיו, למי שהתחילה כבר, שנייה, נראה איך אני רואה את פה, וואי. סליחה, הייתי לרדת בשיתוף, אוקיי. מי שכבר התחילה לקרוא את הפרשה, אז יכולה לראות שבתחילת הפרשה אנחנו בכלל מדברים על האורחים, המלאכים שהגיעו לאברהם אבינו, בתחפושת של אורחים ערבים, ואז יש את הבשורה על הלידה של יצחק, אחר כך יש לנו את הסיפור של סדום, ובהמשך הפרשה יש לנו גם את הסיפור של הבאר. ואחד הדברים המעניינים, שעליהם בעצם אנחנו נדבר כאן בשיחה, יש לנו באר, שאותה חופר אברהם אבינו, הפלישתים באים וסותמים את הבאר הזו, ואז יצחק אבינו חופר אותה שוב והיא נשארת. עכשיו, כמובן שיש את הסיפור הפשוט, שאם זה כתוב בתורה ככה הדברים קרו, הסיבה שזה כתוב בתורה זה כדי לספר לנו גם דברים בעבר, ולא רק לתיעוד היסטורי של מאבקי שכנים. ואנחנו בעצם נדבר כאן, בשיחה הזאת, על המשמעות של אברהם אבינו, שאנחנו יודעים שהוא מסמל לנו את מידת החסד, את האהבה, אברהם אבי, ויצחק שמסמל לנו את הגבורה. הרעיון המרכזי שהרבי מביא כאן בשיחה, זה בעצם לדון בשאלה, האם המשפט הכל כך מפורסם שמביאים אותו בכל כך הרבה הקשרים, לא ממקור יהודי, אבל הוא נאמר בכל כך הרבה הקשרים בתרבות שלנו, לצורך העניין מצוות עושים מאהבה או לא עושים בכלל, אבל אנחנו מדברים על זה בהרבה מאוד הקשרים, אוקיי? והשאלה היא, האם המשפט הזה נכון? האם זה נכון להגיד שיש משהו שהוא חשוב לי, ואני אעשה אותו אך ורק כשאני מרגישה שאני אוהבת? רק שזה בא לי בטוב, כשאני רוצה את זה, ועוד כל מיני אמירות שמקדשות בעצם את האני, את הרצון שלי, את החוויה שלי בתוך הדברים, ואת המקום הזה של האהבה. כשאני אוהבת, אז אני עושה ואני עושה את זה בכיף. זאת השאלה, האם זה נכון לאמץ את זה ככלל החיים? כשאנחנו עושים דברים מסוימים, רק באמת כשאנחנו אוהבים לעשות את זה, כשזה מתעורר בנו. כי כמו שאמרנו, אברהם אבינו, כן, אנחנו מדברים בעצם על אברהם שהוא החסד ויצחק שהוא הגבורה, ומהמקום הזה איפה זה פוגש אותנו. אבל אנחנו נתחיל את השיחה לפי הסדר, ואני אקרא, מי שרוצה לראות את הטקסט יכולה להתחבר דרך הליד. איתה בזוהר, תלת העינון דקיימו בסהדותה לאסהדה ואילן עינון. שלושה הם העומדים כעדות להעיד. ואלו הן, זה התרקום שמה שעזור בבית. באר יצחק, הבאר שיצחק אבינו חפר, גורל, ואבנה דשו יהושע וכו'. האבנים שיהושע העמיד בגלגל. באר יצחק מנלן, דכתיב, וזה כתוב בפרשה שלנו, וירא, בעבור תהיה לי לעדה וגומר. אז זוהר הקדוש מביא שעל שלושה דברים נאמר שהם יהיו עדות, הדבר הראשון שהזוהר מציין זה באר של יצחק. אז את מדברת על ההקשר של הבאר או בהקשר אחר? יצחק חפר.
לא,
אבימלך.
והוא אמר להם, הנה, אחר כך קראתי את הברית, ואחר כך
הוא
אמר לו, הנה,
קרוב
של
הסיפור הזה, שיהיה
לי
להגיד. לא קראתי את זה בפסוקים השנה, אני מקבלת את הסיפור שלך כמו שאת מביאה אותו, אבל הזוהר הקדוש מביא את ההוכחה לבאר של יצחק, וזה שהיא עדות, שזה כנראה מה שאת מביאה, בפסוק שכתוב בפרשה, בעבור תהיה לי לעדה. זה הסימן. ואינו מובן. עכשיו הרב שואל, הפסוק בעבור תהיה לי לעדה, קי, הוא נאמר בבאר שחפר אברהם. אברהם אבינו חפר את הבאר הזאת. ולמה נקראת הבאר בזוהר? באר די יצחק. אם זאת באר שאברהם אבינו חפר, מה זה הר הקדוש מביא הוכחה מזה על, על, על הבאר של יצחק? שקרה, זה הבאר של אברהם. הוא מבאר הרמז. זה בעבור תהיה לי לעדה וגומר, אברהם אמרו. אוקיי? זה אברהם שאומר בעבור תהיה לי לעדה. אלא, הבאר שחפר אברהם הוא באר די יצחק. כלומר, זאת באר באמת שאברהם אבינו חופר, והבאר הזו נקראת הבאר של יצחק. אבל זה גוף הצריך בירור. איך אפשר לומר שהבאר שחפר אברהם היא הבאר של יצחק? אז יפה מאוד שיש לנו פרשן שבא ואומר, הבאר שאברהם אבינו חפר היא הבאר של יצחק. אבל זה עצמו שאלה, למה? מאיפה זה בא? אם זאת הבאר שאברהם אבינו חפר, אז בואו נקרא לה הבאר של אברהם. בהערות אבי אדוני מורי ורבי על גיליון הזוהר, כתב בעניין זה. עכשיו הרב מביא כאן עניין שאבא שלו, רב לייביק, כתב, הוא כתב המון המון דברים על הקבלה. הוא היה מקובל. והוא כתב על הזוהר. מה הוא כותב על העניין הזה בזוהר? יחס הבאר ליצחק, אם שכתוב זה באברהם הוא, מפני שבאר די אברהם סתמו פלשתים אחרי מותו. ויצחק חפרו מחדש, כמו שכתוב, וישב יצחק ויחפו, וישוב יצחק ויחפו, ויקרא להם שמות, כי שמות אשר קרא להם נביא. אין מזה בתורה אור, יש פרשת עובדות, אין שם, לכן יחסו ליצחק. אז מה האבא של הרב מסביר? הוא אומר, למה הבאר הזו נקראת על שם יצחק? בגלל שאכן אברהם אבינו חפר אותה, אבל הפלישתים סתמו, ויצחק אבינו חפר אותה מחדש, והוא קרא לבאר הזו באותו שם שאבא שלו קרא, אבל הוא בעצם נתן את הקיום לבאר, כי באמצעי נסתמה. ולכן זה נקרא הבאר של יצחק. ולכאורה, פירוש אבי אדוני מורי ורבי, הוא להפך מפירוש הרמז. לפירוש הרמז שהבאר שחפר אברהם הוא באר די יצחק, נמצא שבעיקר, הרי זו הבאר די יצחק, אלא שחפירת הבאר הייתה על ידי אברהם. ואילו לפירוש אבי אדוני מורי ורבי, נמצא היפך, שבעצם זוהי באר די אברהם, אלא שכיוון שיצחק חזר וחפרה, מייחס הכתוב את הבאר ליצחק. אז לכאורה יש לנו כאן סתירה. עכשיו חשוב להבין משהו בכלל בהגות היהודית. כשאנחנו מדברים על פרשנים בכלל בתורה, בכל מקצועות התורה, אנחנו לא יכולים לייחס לפרשן שמגיע כמה דורות מאוחר, שהוא סותר או חולק על פרשן שהיה כמה מאות שנים לפני כן. הנחת היסוד היא, שבעצם מכל שיותר קרובים למקור, אז הדברים שם יותר מדויקים. אז אנחנו לא יכולים לבוא ולומר שעכשיו אנחנו מבינים משהו, שמישהו אחר שמוסמך עלינו, שהוא כתב ברוח הקודש, שהוא כתב את הדברים בצורה באמת קדושה, הוא טעה. זה לא עובד ככה. החידושים הם נוספים, הם לא סותרים. אנחנו לא יכולים לדבר על סתירה, אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים למשל על מדע, שהמדע מבוסס כולו על היגיון, או אמור להיות כזה שמבוסס על היגיון, אז לגמרי יכול להיות שגם אם הגעתי אחרי 200 שנה, ההיגיון שלי מבין משהו שמישהו אחר פעם לא הבין, ולא משנה כרגע למה. יכול להיות, שמישהו יבוא ויסתור את איינשטיין, ולא, כי זה עניין של שכל, אז בוא נבדוק את הדברים בצורה רציונלית, ונראה מה כן ומה לא, ברגע שזה לוגיקה. אבל כשאנחנו מדברים על התורה, זה לא עניין של לוגיקה, זה עניין של קדושה בתורה. ולכן, לא יכול להיות שמישהו שמגיע 300, 400, 500 שנה אחרי, צדיק אחר יבוא ויגיד, הוא טעה ואני מסביר משהו הפוך ממנו. עכשיו, מה שאבא של הרבי מביא, זה לכאורה משהו שהוא סותר את מה שהפרשן של הזוהר הקדוש מביא. אז אומר הרבי, רגע, זה לא עובד. אם הוא מביא משהו שסותר את זה, שאומר שזה כאילו לא נכון, זה הפוך, אז יש לנו כאן משהו אחר שאנחנו צריכים להבין. עכשיו, מה נראה את הסתירה פה? בעצם הרמז מביא שהבאר שחפר אברהם הוא באר ליצחק. כלומר, מה שהוא מביא, הוא מביא הבאר הזאת של יצחק. אלא מה, פרט טכני אברהם אבינו חפר אותה. לעומת זאת, האבא של הרבי בא ואומר, זאת הבאר שאברהם אבינו חפר. פרט טכני אחר כך, יצחק היה צריך לחפור אותה שוב. כלומר, של מי הבאר הזו? מי כאן העיקר ומי התפל, במובן מסוים. וכיוון שמובן הוא פשוט, שעל פי תוכן ופנימיות העניין לחפירת בארות, יש מקום והסברה לשני הפירושים, צריך להבין מהו תוכן החילוק בין הפירושים, ומדוע ראה אבי אדוני מורי ורבי, במקום להסביר את פירוש הרמז, שהובא בריבוי מקומות בספרי חסידות, לפרש באופן אחר והופכים. אז אומר הרבה ככה, ברגע שיש לנו שני כיוונים כל כך שונים, מגדולי עולם, חייב להיות, שכשאנחנו מדברים על המשמעות העמוקה, על המהות של חפירת בארות, יש מקום לשניהם. יש גם כאמירה שזאת הבאר של אברהם, ויצחק רק חפר אותה שוב, ויש גם כאמירה שזאת הבאר של יצחק, ואברהם חפר אותה בהתחלה. אבל אנחנו צריך להבין מה המשמעות הפנימית של הדברים. ועדיין אומר רבי, אם יש לנו כל כך הרבה הסברים, שמאמצים את הקו הזה שאומר שזאת הבאר בעצם של יצחק, ואברהם אבינו חפר אותה בהתחלה, שאלה רבי, למה אבא שלי בעצם מוכר לעשות הפוך? למה שלא יישר קו? ויש לומר, שהטעם לזה מרומז בציון שאוסיף אבי אדוני מורי ורבי בסוף פירושו, ועיין מזה בתורה אורש פרשת תולדות, אין שם כדי להעלה. אמר לנו הרבי, שהאבא שלי בחר, לכתוב את הפירוש הזה, הוא הוסיף שם הערה בסוף. מראה מקום, איפה אפשר להבין את זה יותר. שם נמצא בעצם הסוד, שמגלה לנו למה הוא בחר דווקא את הפירוש הזה. ובואו נראה מה הוא מביא שם. בתורה אור, שזה ספר של אדמו"ר הזקן, שם מבואר שעניין ועבודת אברהם הוא בקו החסד. מה זה אומר קו החסד? זה המשכה מלמעלה למטה. ועניינו ועבודתו של יצחק הוא בקו הגבורה. כלומר, העלאה מלמטה ללמעלה. יש לנו באופן כללי שני כיוונים שונים כשאנחנו רוצים לפעול משהו שיקרה. אם נסתכל רגע על ילד, אז ההורים יכולים לבוא וליזום משהו מולו, לבוא ולהגיד לו, אולי תתחיל ללמוד נגינה ותראה אם אתה מתחבר לזה וזה כיף לך ולעודד אותו ולהחזיק אותו ולעטוף אותו עד שהוא ייכנס למסלול וילמד לנגן. זאת בעצם יוזמה של ההורים, הוא צריך לעבוד מאוד קשה, אבל זאת היוזמה שלו. התנועה באה בעצם מלמעלה, מהכיוון שלהם מלב. לעומת זאת יכול להיות ילד אחר שבבית אף אחד לא ידבר על נגינה, אבל הוא בחוץ יגלה את עולם הנגינה ואז הוא יבוא הביתה ויגיד אני רוצה ללמוד. ואני אדאג לעשות מה שצריך כדי שזה יקרה. ואז זאת בעצם היוזמה שלו. אנחנו יכולים לראות את זה בכל מקום. אם זה במקצוע שלך כשיש מטופל או משפחה של מטופל שפתאום באים ואומרים אנחנו רוצים לבדוק את האפשרות הזאת עבור החולה, או אנחנו רוצים ככה, אנחנו רוצים אחרת. יש יוזמות לפעמים שמגיעו דווקא מצד האנשים שנזקקים, אלה שנמצאים למטה, ויש את היוזמות שמגיעות מהמקום שלמעלה. כשאנחנו מדברים על מה שמגיע מלמעלה, אנחנו קוראים לזה תנועה של חסד. כי זה המקום שבו בעצם אנחנו רוצים לתת, אנחנו רוצים להעניק למי שיש לו פחות מאיתנו, זורם לנו, כיף לנו, זה ממש זורם מלמעלה למטה, זה כמו תנועה של מים, זה הולך, כי מי שרוצה לתת ויכול לתת, זה הכי טבעי לו לעשות את זה. לעומת זאת, כשאנחנו מדברים על מלמטה למעלה, זה נורא קשה, זה דורש המון אסרטיביות, המון נחישות, דבקות במטרה, זה לא פשוט. לגרום למישהו שמעליי לשתף פעולה עם משהו שאני רוצה, זה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, ועיקר האתגר הוא ביני לבין עצמי. הוא להישאר שם ולהגיד, כן, זה מספיק חשוב לי גם כשאומרים לי לא, וזה מספיק חשוב לי כדי למצוא את הדרך לבד, גם כשזה מסתבך וגם כשזה מרגיש שאין מוצא. וכל התהליך הזה הוא בעצם תהליך של מי שנמצא שם למטה, ובעצמו בעצם חופר. את העבודה הזאת, עד שהוא מצליח להגשים את זה. וזה שתי תנועות שונות. תנועה אחת היא מלמעלה למטה, והתנועה השנייה מלמטה למעלה. אז אברהם הבינו שמייצג לנו את ספירת החסד באופן כללי, מייצג לנו את העבודה של מלמעלה למטה. את המקום שבו אנחנו מקבלים, או שאנחנו נותנים. ויצחק, שהוא שייך לספירת הגבורה. הוא מייצג לנו יותר את אותו מקום שבו אנחנו צריכים למצוא בתוכנו את הנחישות, את הדבקות במטרה, את האסרטיביות לעמוד על שלנו ולהתעקש ולמצוא את הפתרון ולעבוד ולהתמודד עם השדים האפלים בתוכנו ולא לוותר ולהגיע למטרה.
מלמעלה.
ללמעלה, נכון.
מלמטה
למעלה, נכון. ולכן מצינו שבאברהם כתיב, אברהם אוהבי, וביצחק כתיב, הוא פחד יצחק. כי אהבה היא ממידת החסד, ופחד, יראה, הוא ממידת הגבורה. עכשיו חשוב לומר כאן בסוגריים, שכשאנחנו מדברים על פחד, אנחנו לא מדברים על פחד בשפה הישראלית. כשאנחנו מדברים על פחד בשפה שאותה אנחנו מכירים, זה פחד שהוא לא שייך לקדושה בכלל. פחד, כלומר, כשאני באמת באמת מפחדת ממשהו, אני בתחושה של בדידות, של חוסר ביטחון, של ניתוק, אין בי שום מקום לחיבור, לאהבה, לחיים, לשמחה. זה לא משהו ששייך לקדושה בכלל. הפחד, כמו שאנחנו מכירים אותו בשפה הישראלית, הוא לא קשור לקדושה בכלל. פחד בלשון הקודש, זו יראה. וכשאנחנו מדברים על יראה, אנחנו מדברים על יראת כבוד, שזה משהו אחר לחלוטין מפחד שמשתק אותי. זאת אומרת, גם יראת כבוד יכולה לשתק אותי תלוי בעוצמה של אותה יראת כבוד שאני מרגישה, אבל זה לא שיתוק שהוא להתאבן מרוב פחד, או זה לא ממקום רע, זה ממקום של הערכה מאוד מאוד גדולה, והמקום ממקום של חיבור מאוד גדול. אז כשאנחנו מדברים על יצחק אבינו, כמי שמסמל לנו את מידת היראה, אנחנו מדברים על אדם שמסמל לנו את הכבוד המאוד מאוד מאוד עמוק למשהו מסוים, באשר, תלוי לאן אנחנו מופנים אותו. ועל פי החילוק, בין עבודת אברהם לעבודת יצחק, מבאר רבינו הזקן שם, בתורה אור, הטעם שהבארות שחפר אברהם סתמום פלישתים. ודווקא לאחרי שיצחק חזר וחפרה מחדש, היה להם קיום. כיוון שביכולת קליפת פלישתים להתנגד רק לקו החסד הקדושה, ולא לקו הגבורה. אז אדמור הזקן מסביר באותו מאמר שאבא של הרבי מפנה אליו, שהבאר שאברהם אבינו חופר, כלומר העבודה שהוא פועל בעולם, על ידי אהבה, הפלישתים יכולים להגיע אליה. והם יכולים לסתום את הבאר הזו. הם יכולים לעשות שם בלגן בעבודה הזאת. אבל כשיצחק אבינו חופר, כשיש לנו את העבודה במידת היראה, מתוך כבוד, הפלישתים לא יכולים לגעת שם. אין להם גישה למקום הזה. ואנחנו נרחיב על זה.
זה עבודה עצמית או מה?
עכשיו אנחנו נרחיב. זה בדיוק המשפט הבא. באור העניין. פלישתים, מאיפה מגיע השם פלישתים? מכיוון שזה שם שמופיע בתנ״ך, אז הוא בהכרח עם משמעות. נכון. הוא מלשון מבוי המפולש. מה זה אומר מבוי מפולש? שאפשר לפלוש אליו. כלומר, זה מעבר או מקום או מרחב שפתוח לפחות משני צדדים. ואם הוא פתוח לפחות משני צדדים, אז אפשר לפלוש אליו בקלות. פתוח, אני לא מדברת על דלת שאפשר לסגור אותה. פתוח.
חרוץ.
כן.
כמו שאמרתי, כמו שעבר על המצר.
נכון.
כל הזמן.
אנחנו רוצים שזה יהיה פתוח. כן. המצר סבר, כן. זה מבוי שצריך להיות מפולש, לגמרי. וזהו שאמרו רזל, פלישתים ליצנים היו. כיוון שליצנות באה מצד פתיחות הלב ביותר. שהוא פתוח, הוא מפולש של כל צד. כשאנחנו רואים חבר'ה שהם ליצנים, מאיפה היצנות הזאת מגיעה? יש איזה מקום כזה שהוא נורא משוחרר בלב, גם אם המקום המשוחרר זה מאפיל ומסתיר על מקום עמוק יותר שסגור הרמטית, אבל כדי להיות במקום הזה של הלזרום ולהריץ דחקות וצחוקים, אנחנו צריכים איזשהו שחרור. הלב פתוח, כמו מבוי מפולש, ואז אפשר, הבדיחות יכולות לעבור מצד לצד. וכיוון שעניין חפירת הבארות, דה אברהם, היא העבודה של התרחבות מצד החסד הקדושה, תנועת האהבה, התענוג והשמחה באלוקות, בהתגברות גדולה ביתר מכפי המידה, לפיכך הייתה בזה אפשרות לעניין והסתמום פלישתים. כיוון שהתרחבות דה קדושה נותנת מקום ליניקה של פלישתים. התרחבות דה לעומת זה מנגדת לקדושה. אמרנו שלהצטנות יכולה להיות רק כשהלב פתוח. חלק מסוים בלב חייב להיות פתוח כדי שנוכל להיות בליצנות הזאת. הפלישתים מסמלים לנו את הליצנות הזאת. שאז הלב הוא בעצם כמו מבוי מפולש, ולכן הם יכולים לעבור מצד לצד. להיכנס ולחגוג שם. כשאברהם אבינו עושה את העבודה של חפירת בארות, אז זה לא סתם עבודה פיזית, שהוא יודע לחפור ואיך למצוא מים, זה משהו כמובן שהוא הרבה מעבר להיבט הטכני הזה, הוא בעצם מדבר על להרחיב את הכלים של העבודה שלו, והעבודה שלו היא בצורה של אהבה. כלומר, הוא מרחיב את האהבה. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מרחיבים את האהבה? אז הפלישתים האלה שמחפשים את הלב שפתוח, כמו מבוי מפולש, הם יכולים להתגנב פנימה. כי אנחנו מרחיבים בעצם רק את הפתחים של הלב. אז יש פה סיכוי, יש פה הזדמנות לפלישתים, לקליפה, לליצנות הזאת, להיכנס. הוא מדבר כאן בעיקר על הפלישתים, על הליצנות שהיא כל כך נושקת. היא כאילו בדיוק הפוך, היא משהו לעומת זה, אבל היא הלעומת זאת של ההתרחבות של הלב. אלא, וכאן הרב מביא הערה מאוד מאוד חשובה, שהיניקה וההתנגדות של החיצונים אינה אפשרית, היא בלתי אפשרית, בעת שמידתו של אברהם מאירה בגילוי בנפש האדם. היינו, בשעה שהאור האלוקי מאיר בגילוי באהבה והעונג. כי אם דווקא כשהאור והעונג האלוקי מתעלם, אזי יש אפשרות שתנועת ההתרחבות ופתיחת הלב תביא לידי עוללות ושמחה דקליפה. כשהאהבה לקדוש ברוך הוא, אמרנו שאברהם אבינו זה מסמל לנו את ההרחבה של האהבה, אהבה לקדושה. כשהאהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לקדושה, היא מאירה בנו, אנחנו באמת שמחים במשהו שנוגע בנו, שום ליצנות לא תעבוד עלינו שם. כשיש משהו שאנחנו מרגישים שאנחנו מתחברים אליו, שמדבר עלינו ש... לא מעניין גם שום ליצנות מסביב, אנחנו לא סופרים אף אחד ממטר. זה לא יעבור, אנחנו לא מוכנים לשמוע בכלל את הדברים האלה, בטח לא נכנס, למרות שהלב מאוד מאוד פתוח עכשיו, אבל בגלל שמאירה בו האהבה האלוקית, מאיר בו התענוג האלוקי, ברגע הזה הפלישתים לא יכולים להיכנס. הקליפה הזאת של הליצנות שהופכת אותנו לגמרי, שמסיתה אותנו, לא יכולה להיכנס לשם. אבל מה קורה? אחרי שעבר רגע הרגע של ההתלהבות, ועכשיו, ברגע הספציפי הזה, אהבה לקדוש ברוך הוא כבר לא מהירה בי. אני לא מרגישה את התענוג האלוקי ברגע הזה, כי יש רגעים שכן ויש רגעים שלא. אז עשיתי את העבודה, הלב שלי עכשיו יותר פתוח, שזה אומר שכשאני מרגישה את האהבה לקדוש ברוך הוא, אני מרגישה אותה בצורה הרבה יותר עוצמתית, פנימית, משמעותית, אבל כשאני לא מרגישה אותה, הלב נשאר פתוח, כי הכלים שלי הם אותם כלים. ואז בעצם הקליפה, הפלישתים, הליצנות הזו יכולה להיכנס בצורה הרבה יותר רחבה. ולעשות שמות.
אין ריח.
אה?
אין ריח. בטבע, אין ריח.
נכון, נכון. אוקיי, יכול להיות שזה זה. כאילו זה ברור שאין ריח, אבל יכול להיות שזה קשור לזה ויכול להיות שלא.
זה כמו עבור ריח, ריח, ריח,
ריח. אני מבינה מה שאת אומרת, אבל כאן הרב לא מדבר, אז ככה הוא אומר, אזי יש אפשרות שתנועת ההתרחבות ופתיחת הלב תביא לידי עוללות ושמחה דקליפה. זה לא מחייב. ותסתכלי על עצמך. אם יש לך רגעים שבהם את מרגישה יותר, שאת אוהבת הקדוש ברוך הוא, האם בהכרח מיד אחר כך, כשאת כבר לא מרגישה את האהבה הזאת, אז את נסחפת לשטויות לגמרי, למקומות של היצנות. אבל, לא משנה, אבל הליצנות, אז הליצנות היא גם לא באותה רמה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. זאת אומרת, היצר שלך הוא בערך לקוחות שלך, ליכולות שלך. אז בערך לאהבה שלך, מרגישה שהליצנות ישר נכנסת שם? אני לא יודעת אם זה מקום של אין ריק, כי כאן הוא מביא את זה רק כשיש אפשרות, אבל זה סיכון מסוים שאנחנו לוקחים, ואנחנו רואים את זה לגמרי בחיים. מה?
אני לא
מצליחה
לראות
את הנורא,
אני
כאילו,
אני
מבינה
מה
שאת
אומרת,
כשאני
מרגישה שאני לא מרגישה
אוקיי, אז בואי נדבר על המציאות, בואי נדבר על מערכות יחסים, אוקיי? אז שנייה, בוא נלך צעד צעד. שנייה, בוא נלך צעד צעד, אוקיי? ברגע שאני רוצה להיות במערכת יחסים עמוקה ומשמעותית, אני חייבת להסכים להיפגע, נכון? זה הולך ביחד. למה? כי ברגע שהלב פתוח, הוא פתוח. עכשיו, בוא נגיד שיש לי רמת רגישות מסוימת, אוקיי? יש לי עצמות מסוימות, ועכשיו ממש אין משהו, אין תוכן שאני מחזיקה בתוכי, אוקיי? כי אני לא כרגע באיזשהו קשר משמעותי שאני מחזיקה אותו כמשהו שאני נותנת לו איזושהי רצינות. את מכירה את זה שאנשים שהם דווקא מאוד מאוד, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, אין לי כרגע מילה מתאימה, תכף אני אמצא, אבל אנשים שהם נראים לנו כאילו דווקא מאוד מאוד רציניים נניח, אז הם יכולים ברגעי הפוגה כאילו, להיראות הרבה הרבה פחות רציניים מאנשים אחרים? לא מכירה, אוקיי, בואי נמשיך ואנחנו נראה את הקונטרה, כי התשובה שהוא נותן כאן היא אחרת. אולי אם התשובה זה יסתדר לך, ואם לא, אז אנחנו נחזור לשם. אבל שנייה אחת, אני רוצה להשתיק רגע את הרמקול. אוקיי. וזהו שמקדיש הכתוב, והסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, שדווקא לאחר שנסתלקה אהבה דקדושה, מות אברהם, ונשארה רק התנועה דפתיחת הלב, אזי יש מקום להתנגדות הפלישתים, והסתמו פלישתים. זאת אומרת, התורה ממש מספרת לנו שאת כל הפעולה הזאת של הפלישתים הם יכולים לעשות אך ורק כשאברהם מבינו, כשהאור של אברהם מבינו לא מאיר שם. אבל את הבארות של יצחק לא סתמו הפלישתים. כי חפירת הבארות ליצחק היינו העבודה של יראה ופחד דקדושה. ולכן, הפלישתים שהם הלאומת זה, של חסד דקדושה, לא יכלו לסתום את הבארות של יצחק שעניינם גבורה וקדושה, כיוון שאין ביכולת כל מידה שבלעומת זה להיות מנגד רק למידה שכנגדו בקדושה. אז יש לנו כלל שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, עושה לנו זה לעומת זה. כל מידה בקדושה יש לה איזושהי מידה מקבילה בקליפה. זה הפוך. יש לנו בקדושה גם דרגות שאין להם מקבילה בקליפה, כי הקדושה היא נצחית והקליפה היא לא. אבל בגדול, לכל מידה בקדושה יש מקבילה בקליפה. עכשיו, מקבילה בקליפה יכולה לפעול עלינו אך ורק בתחום המקבילה שלה בקדושה. היא לא יכולה להיכנס למקומות אחרים. כוחות אחרים יכולים להיכנס למקומות אחרים. אבל בעצם לכל קליפה יש נישה מאוד ספציפית, ששם היא יכולה להתבטא, שם היא יכולה להיכנס, אם היא נכנסת. וזה הנישה הספציפית הזו היא בעצם המקבילה שלה בקדושה. הפלישתים הם המקבילה בקליפה של אברהם אבינו בקדושה, ולכן הם יכולים לסתום רק את הבארות שלה שאברהם אבינו חופר. הברגע שיצחק אבינו חופר אותם, אין להם. אין להם את הכוח לזה, לא יעבוד להם. ולא זו בלבד שהפלישתים לא יכלו לסתום את הבארות של יצחק, אלא יתרה מזו. גם הבארות של אברהם, אף שעניינם חסד, לא היו הפלישתים יכולים לסתותמם לאחרי שיצחק חפרם. זה לא סתם שהם לא יכולים לסתום באר שיצחק אבינו חופר, אלא גם את העבודה של אברהם, שיש שם הנגיעה של יצחק, הם כבר לא יכולים. זאת אומרת, זה סוג של הגנה. מאותם קליפות.
זה עבודה אחרת. אין להם
מושגים לעבודה. נכון, אבל העניין הוא שזה כל כך, זה הולך כל כך רחוק, שגם העבודה שאותה הם כן מכירים, אבל יש שם נגיעה אחרת שהם לא מכירים, והם כבר לא יכולים לגעת שם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו משלבים כוחות שונים אצלנו בנפש, זה מהווה לנו את ההגנה הכי טובה שיכולה להיות. כי אז הקליפות לא יכולים להיכנס. עכשיו, כשאת דיברת על פתיחת הלב, את דיברת כנראה על פתיחת הלב ממקום שהוא יותר מאוזן, ולא כל כך קיצוני וחד צדדי, אלא מקום שמכיל איזון של כמה כוחות שונים בנפש. ואז את אומרת, יש פה משהו יותר בריא, יש פה משהו שמכיל כמה דברים ביחד, גם אהבה וגם גבולות וגם איזשהו איזון, ובאיזון הזה באמת אנחנו יכולים לגעת. שם באמת הליצנות הזו לא תפגע. אבל מי שאין לו את האיזון הזה של כוחות מקבילים, לא מקבילים, של כוחות נוספים, של איזון, של הרמוניה בין הצדדים השונים, אז הוא נמצא בסיכון. והסברת העניין. עכשיו רבי יסביר לנו את זה קצת יותר, ואז נוכל להבין. תכונת מידת האהבה קשורה עם הרגש המציאות. יש מי שאוהב. בהגדרה, כשאני אוהבת, אני קיימת. אין אופציה אחרת, כי יש מישהו שאוהב כאן. לעומת זאת, יראה וקבלת עול היא בחינת ביטול המציאות. מה זה יראת כבוד? זה המקום שבו אני הכי פחות מרגישה את עצמי. כשאני מאוד אוהבת אותך, אני רואה אותך, משהו בלב שלי מתרחב, משהו, הלב שלי מחייך, אני מרגישה את השמחה בלראות אותך. כשאני רואה אדם שאני מאוד 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 מעריכה ופתאום מפתיע אותי כאן, ואני מתמלאת ביראת כבוד מול הנוכחות שלו, אני לא חושבת על מה קורה איתי. כל מה שאני צריכה לחוות רגע זה את הנוכחות שלו. אני אפילו לא יודעת אם אני עומדת או יושבת, לצורך העניין. כי אני לא בפוקוס על מי אני בפוקוס על הדבר שמולו יש לי יראת כבוד. כלומר, יראה בהגדרה שלה מבטל את המציאות שלי. נותנת לי כאדם פחות מקום. ואהבה בהגדרה מחייבת את המציאות שלי. ולכן, כאשר עבודת האדם היא רק באהבה ושמחה בלבד, הרי להיותו בתנועה של ישות, אם היותה ישות הקדושה, יכול לבוא מזה לישות כפשוטה. ומההתרחבות הקדושה שעומד בה בשעת התפילה, ייפול לאחרי זה בהתרחבות הקליפה, הוללות וליצנות. אבל כאשר העבודה היא גם ביראה וקבלת עול, דהיינו תנועת הביטול והפך הישות, הנה ביטול זה אינו מניח שיוכלו החיצונים לקבל יניקה אפילו מהתרחבות אהבה ושמחה. אז מה העניין? למה הפלישתים יכולים להיכנס במבוי המפולש הזה שמידת האהבה מייצרת, והם לא יכולים להיכנס בעבודה של יצחק אבינו, במידת היראה? אמרנו שהאהבה בהגדרה יש בישות. עכשיו, בצד המתוקן שלה, בצד הנכון, זאת ישות של קדושה במובן מסוים, זו ישות נכונה. כי אם אני רוצה להתחבר אלייך, אני רוצה לאהוב אותך. אז זה נכון שכשאני אוהבת אותך, אני מרגישה את עצמי, וזה מה שיכול לחבר בינינו, זה מה שיכול לקשר בינינו. אז האהבה הזאת בעצם היא דבק שמחבר, היא משהו שעושה מאוד מאוד טוב. הישות הזאת, המקום הזה שאני נותנת לעצמי בתוך הקשר, עושה לי מאוד טוב, עושה לקשר מאוד טוב. זה נכון, זה נכון להרגיש אהבה. אלא מה? שבגלל שהאהבה הזו מחייבת את ההרגשה שלי, את עצמי, את הישות שלי, יש כאן סיכון. כי ישות זה דבר נורא נורא מסוכן. ישות, כלומר ההרגשה שלי את עצמי, זה דבר נורא נורא טריקי ונורא נורא מסוכן. בשניות זה יכול להחליק ולהיות משהו אחר לגמרי. אמירה מאוד קיצונית בהקשר הזה, הרב מניס פרידמן מביא, הוא אומר שאהבה בלי אינטימיות היא אלימות. כלומר, מתוך המקום שאני אוהבת, אני נורא בקלות יכולה להחליק לאלימות, לפגוע באנשים שאני אוהבת אותם. כמה ילדים מבוגרים יושבים על ספת הפסיכולוג ומתלונים שאמא שלהם אהבה אותם בדרך שלה. למה? כי אהבה בהגדרה היא התחושה שלי את עצמי. והתחושה שלי את עצמי היא נורא 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 מסוכנת. היא יכולה להיות הדבר הכי מדהים שיש, כי היא מאפשרת לי להתחבר בעומק ובאמת ובתור, והיא יכולה להיות הדבר הכי מסוכן שיש. זה ממש גבול דק שמבדיל ביניהם. ולכן כשאנחנו מדברים על עבודה של אהבה, הפלישתים שם יכולים להיכנס. כי יש שם ישות, וברגע שיש ישות, יש פרצה, ואנחנו יכולים ליפול מאוד מאוד רחוק. ואנחנו כולנו מכירים את זה במערכות יחסים קרובות. אנחנו כל פעם מנסים לתקן את המקום הזה, שבו האהבה שלי השאירה אותי מרוכזת בעצמי, ושכחתי את האדם השני. וזה יכול להיות בהמון צורות, אבל זה קורה לכולנו. זה בדיוק, עכשיו, כשאנחנו מערכת יחסים מול בן אדם, אנחנו, יש לנו כל הזמן את הפידבק, ואנחנו יכולים כל פעם לתפוס את עצמנו בזמן ולנסות לתקן, ואם אנחנו מערכת יחסים טובה, כנראה שלאורך זמן אנחנו נהיה פחות ופחות מרוכזים בעצמנו, וזה יקרה פחות ופחות. אבל, מה קורה כשאנחנו מערכת יחסים מול הבורא? הפידבק הוא לא, הפידבק הוא יותר עדין, כי זה נדרשת כנות בינינו לבין עצמנו. אנחנו יכולים מאוד מאוד להרגיש אותו, ולהיות שם בצורה מופלאה, אבל נדרשת כנות מאוד מאוד גבוהה, לוודא שמה שאני מרגישה זה באמת מה שהוא נותן לי, ולא שכחתי אותו רגע בצד. ואז זה מאוד עדין. אז כשאברהם אבינו חופר באר, מכיוון שאברהם אבינו מייצג את האהבה, שהבסיס שלה הוא ישות, הפלישתים יכולים לסתום את הבאר הזו. הם לא בהכרח יסתמו כל באר, אבל יש שם את ההיתכנות לאפשרות, שהפלישתים, כלומר הליצנות, תערער בנו פתאום את הקשר הזה, וסתם צחקתי, מה את עושה מזה בהגדיל? כאילו אני אוהבת אותך, נכון? אז מה הבעיה? אבל לא, יש בעיה. לא הכל עובד. ועל פי זה מובן, שלאחרי שיצחק חזר, וחפר את הבארות שחפר אברהם, וסתמום פלישתים, שוב לא היו הפלישתים יכולים לסתמם. כי כאשר בבארות של אברהם, עבודת האהבה והשמחה, קיימת גם החפירה של יצחק, כלומר תנועת הביטול, יראה, קבלת עול, לא תיתכן מזה יניקה לחיצונים, ולכן לא נפסק עוד נביאתם. ברגע שיצחק בא וחופר שוב את הבאר הזו, יצחק מסמל לנו את היראה, יראת כבוד אמרנו, כלומר את המקום שבו אני רגע מניחה את עצמי לגמרי בצד. את המקום שבו אני לא רק אוהבת אותך, אלא אני גם מכבדת לעומק את מי שאת בעצמך. ואם אני באמת מכבדת לעומק את מי שאת בעצמך, מה הסיכוי שנשכח שאת קיימת? מה הסיכוי שחודש שלם אני אשאר רק מרוכזת בעצמי? כן, אני נורא אוהבת אותך. ואז אני אקנה לך את כל מה שבא לי ליהנות ממנו. לכל מיני כאלה. זה לא יקרה. אם יש בי את אותה יראת כבוד, אם יש בי את המקום רגע שאני מסתכלת עליך ואני לא מנחסת אותך כאילו את רכוש שלי שאני אוהבת אותו, אלא אני מצליחה לתפוס את המרחק, להסתכל ולומר, וואו, רגע, יש פה משהו שאני רוצה לכבד באמת. ואז באופן טבעי, אני אקשיב אחרת, יהיה אכפת לי ממה שתבקשי בצורה אחרת. ושמה במקום הזה, שיש את היראת כבוד הזו, שבהגדרה שלה מניחה אותי בצד, הפלישתים כמו לא יכולים להיכנס. קשר שיש בו גם אהבה וגם יראה, גם אהבה גדולה וגם יראת כבוד אמיתית, הליצנות לא תצליח לפרק את הקשר הזה. והפיתוי הכי גדול לא יעמוד בפני העוצמה של החיבור הזה. על פי הביאור הנ"ל, מובן שהבארות הללו כשחפר אברהם, אף שהפלישתים סתמו ויצחק חזר וחפרה מחדש, הנה גם לאחרי זה, הרי הם בעיקרם בארות של אברהם. עבודה של אהבה ושמחה ופעולת יצחק כירה וקבלת עול היא כדי לשמור את הקיום של אהבה ושמחה.
נכון. זה חייב להיות התחלה ההתחלה, אולי בעצם לפי הסיפור, ההתחלה צריכה לבוא רק לאהבה, והעירה אולי מגיעה אחריה, כי לפי הסיפור,
לשמר
להיות.
כן. אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, כשאת דיברת, וזה מה שאמרתי לפני כן, כשאת דיברת על זה שאת לא מצליחה לראות איך הלב הפתוח מגיע לליצנות, אז זאת התשובה. כי הלב הפתוח שאת דיברת עליו, יש בו גם הרבה יראת כבוד, מול הבריאה, מול הסביבה, מול האירועים. יש בו רצינות. הוא לא סתם לב פתוח. הוא משהו יותר מיושב, בוגר, שמכיל גם את הכבוד ואת הרצינות לחיים ולעולם. ולא רק נשאר במה כיף לי, ואני יודעת ליהנות. הרי כדי להרגיש שאני נהנית ממשהו, אני צריכה, הלב שלי צריך להיות קצת פתוח. אם הוא מקובץ מדי, הוא לא. אם הוא סגור, אני לא צריך ליהנות. אבל אם אני יודעת רק ליהנות, אז נורא קל להכניס לשם את הליצנות. אבל אם אני יודעת לא רק ליהנות, אלא גם לכבד את מה שאני נהנית ממנו, אז שם זה כבר בדיוק כמו שאמרת, אני לא צריכה לראות איך זה נכנס. מאיפה הליצנות מגיעה ללב פתוח? כאילו לא, 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 לא מתחבר. למה? כי המקום הזה הוא מקום שיש בו גם את העירה. וכמו שאת אומרת, הבארות האלה, אברהם אבינו קודם כל חופר אותם. כלומר, העבודה צריכה להיות בעצם של אהבה. עיקר השיח שלנו מול הקדוש ברוך הוא צריך להיות של אהבה ושל שמחה. זה צריך להיות הדומיננטי. אלא שאנחנו צריכים את היראה, את יצחק, כדי לשמור על האהבה. ולכן, אומר הרבי, מפרש אבי אדוני מורי ורבי, האבא של הרבי מסביר, כוונת הזוהר, בלשון באר די יצחק, לא שעצם הבאר היא של יצחק, כפירוש הרמז, אלא זהו באר די אברהם. ורק שיחסו ליצחק, היות שהקיום של עבודת אברהם הוא על ידי עבודת יצחק. אז אמרנו בהתחלה שיש לנו בעצם שני פירושים על הזוהר. האם הבאר היא של יצחק ורק אברהם חפר אותה, או שהבאר היא של אברהם ורק יצחק חפר אותה שוב. שזה כאילו הפוך. אז אומר הרבי, יש מקום לשני, הסברנו שהרבי אומר, שיש מקום לשני הגישות האלה. אז עכשיו שאנחנו מבינים מה המשמעות של באר שאברהם חופר, מה המשמעות של באר שיצחק חופר, בואו נבין את זה יותר. אז לפי הביאור של אבא של הרבי, שהוא מפנה אותנו לתורה אור, שזה מה שהסברנו, זה מה שלמדנו עכשיו, את ההסבר הזה של האהבה והיראה והפלישתים. אז לכן אבא של הרבי בא ואומר, הבאר היא בעצם של אברהם. הוא מייחס את הבאר של אברהם ליצחק. למה? כי יצחק נותן לה קיום. הוא שומר על הבאר ומוודא שהיא באמת נשארת ולא מזדהמת. או בסיפור שלנו לא, הפלישתים לא סותמים אותה. וההסברה בפירוש של רמז על בי תורת החסידות. עכשיו יש לנו את הפירוש השני, שאמרנו שהבאר היא בעצם של יצחק ורק אברהם חפר אותה. כלומר, עיקר העבודה היא יראה, והאהבה רק שומרת על היראה. אז בואו נבין איך זה עובד בצד השני. ואת זה אומר הרד ומסביר לפי החסידות. חפירת בערות בכללות היא עניין העבודה מלמטה למעלה. באופן כללי, מה זה אומר לחפור בער? זה לנסות להעלות מים חיים מלמטה מי תהום, זאת אומרת זה לחפור למטה, 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 עד שאנחנו מגיעים. או בנפש, לחפור עמוק עמוק בנפש, עד שאנחנו מוצאים את האור שבתוך החושך שם. כי לכולנו יש איזו פינה אפלה שם. אנחנו רוצים לחפור מספיק כדי לגלות שם את האור. אז זה עבודה מלמטה למעלה, וזאת עבודה מייגעת והיא לא פשוטה בכלל. שבה ניצעת קו הגבורה די יצחק. עבודה כזו של חפירה באופן כללי מאפיינת את יצחק אבינו, את העבודה של הגבורה. כמובן בכמה מקומות. ולכן מפרש הרמז שהבאר בעיקרה שייכת ליצחק. באר ביצחק, קו הגבורה. אלא שהייתה בזה גם הפעולה של אברהם קו החסד. מכיוון שבאופן כללי חפירת בארות זה משהו ששייך יותר לעבודה מלמטה למעלה. לכן הפירוש שרווח על הסיפור הזה, על הזוהר, זה שזה נקרא באר של יצחק, כי באופן כללי עבודה של חפירת בארות שייכת ליצחק. במקרה הזה הייתה פה גם את האהבה, גם את הנגיעה של אהבה, של קו החסד, של אברהם אבינו. ויש להוסיף, בזוהר כאן אין מדובר אודות הבאר גופה, אלא על עניין העדות שבבאר. נכון? אז זוהר בעצם מביא ששלושה דברים הם עדות. כלומר, זוהר לא מתקף פה על מה הסיפור של הבאר, אלא מביא בכלל את העדות, כלומר, מה העדות, מה הבאר הזו מסמלת לנו, מה המשמעות שלה. לא החפירה של הבאר, אלא זה שהיא כבר קיימת. ולכן נקראת באר די יצחק, כיוון שעניין העדות הוא לפעול את קיום העניין שעליו מעידים. שראי העדות מבטלת את האירורים על הדבר, וקיום הבאר נפעל על ידי יצחק הנעל. מה המשמעות של העדות? אנחנו משתמשים בזה בישראלית היום, או בעברית המדוברת שלנו היום, אבל מה זה העדות הזאת? מה זה העד? מעיד שהדבר הזה קיים. כלומר, בוא ניקח את המושג הרווח של עדים שנמצאים בחתונה. בחתונה אנחנו צריכים שיהיו שני עדים, שמעידים על הקידושים, נכון? עכשיו, למה אנחנו צריכים את העדים האלה? יש להם כל מיני כללים ותנאים למה הם צריכים להיות ולא צריכים להיות. למה אנחנו צריכים אותם? כדי שאם יום יבוא, ותהיה שאלה אם הזוג הזה באמת נשוי או לא, האם הוא התחתן או לא, נוכל לאתר את העדים האלה, לקחת אותם ולשאול אותם, אתם הייתם במעמד, אתם ראיתם שבאמת הטקס נעשה על פי ההלכה? אז הם נשואים על פי ההלכה, או לפחות היו נשואים, לפי העניין. כלומר, היה משהו שעכשיו אנחנו לא בהכרח נראה שהוא קיים, ולכן אנחנו לוקחים משהו אחר שיעיד לנו ויגיד לנו הדבר הזה קיים. אוקיי? מוזיאונים עושים את אותה עבודה לצורך העניין. הם מספרים לנו על משהו שאנחנו יכולים לראות אותו בעיניים, אבל אנחנו רוצים לדעת שהוא היה קיים. עדות חיה. תגיד לנו את אותו עניין. גם, יש שאת יודעת, עדויות מכל הסוגים. גם, בין השאר, נכון? נכון, זה המקום הכי רווח שאנחנו בדור שלנו פוגשים אותו. נכון. זאת אומרת, הקיום של הבאר, מתי הבאר הזו הופכת לעד, לעדות, זה העניין בעיקר של יצחק. מתי יש שם משהו שנשאר, שמעיד לנו שיש שם פה משהו אמיתי שבאמת קיים? זה דווקא כשיש פה את העניין של אותה יראה של יצחק. כי אהבה לבד לאו דווקא קיים. אבל כשמה מעיד לנו על האהבה, על הקיום של האהבה, זה דווקא היראה. בואי נראה את זה רגע במערכות יחסים, אוקיי? אז אנשים מתחילים קשר והם מתאהבים אחד בשני, ואז יש המון זיקוקים. ויש איזשהו רגע, נגיד להם כמה זמן לוקח לזיקוקים להגיע, אבל יש איזשהו רגע, אוקיי, שאו שהוא לפני הזיקוקים, או שהוא אחריו, או שהוא תלוי בגיל, אבל כשאנשים עוברים איזשהו קושי, מאיזשהו סוג. וברגע הזה הם באים ואומרים, הנה אני יודעת עכשיו שהבן אדם הזה הוא באמת אכפת לו ממני. מה יש ברגע הזה? מה קורה שם ברגע הזה שגורם לאותה אישה או לאותה בחורה לומר, אני יודעת עכשיו שהוא באמת אוהב אותי, שבאמת אכפת לו ממני. למה? כי ברגע הזה פתאום כבר אין זיקוקים וכבר אין אהבה גדולה. יש מקום שאנחנו צריכים לכבד לעומק את הצרכים של האדם השני. באיזשהו סוג, לא משנה כרגע מה הסיטואציה. וברגע שאנחנו מרגישים שמישהו אחר מכבד את הצרכים שלנו, אז אנחנו אומרים באמת האהבה הזאת אמיתית. זאת לא סתם, זה לא סתם אינטרס שהוא רוצה להשיג ממני משהו. כלומר, היראה יצחק הוא העדות לאברהם. העבודה של אברהם, העבודה של אהבה שיכולה לחפור ולהרחיב ולתת לנו המון זיקוקים והמון כיף והמון משחקים ולא משנה מה זה יהיה או באיזה וריאציה זה יהיה, המבחן שלה, העדות שלה, הקיום שלה תלוי ביראה. אחרת זה כלום. והעניין בעבודת האדם. עבודתו של אדם ישראל צריכה להיות ביראה וביטול. כלומר, באופן כללי העבודה שלנו מול הקדוש ברוך הוא צריכה להיות עם יראה. הבסיס הכי עמוק בנפש שלנו מול הקדוש ברוך הוא, נכון שהוא יהיה יראה, ושוב יראה זה לא פחד אלא יראת כבוד. הכרה בגדולה של הקדוש ברוך הוא, הגדלה בהכרה בזה שהוא הרבה יותר עוצמתי, הוא הרבה יותר גדול, הוא הרבה יותר נוכח, הוא הרבה יותר קיים מה שאני אי פעם אוכל להבין או להרגיש או לחוות. וזה צריך להיות הבסיס שלנו בעבודת השם. קודם כל, יראת כבוד מול הקדוש ברוך הוא. אלא, שמצד גודל מעלת השמחה, צריך להיות אצלו גם קו השמחה. אבל השמחה צריכה להיות בעלים. אנחנו צריכים שתהיה גם אהבה. אנחנו צריכים נורא נורא להיזהר מזה. כי אם האהבה שלי אליו היא הדומיננטית בקשר שלי אליו, זה נורא טריקי. הגבול מאוד 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 דק בין לאהוב את עצמי דרכו, לבין לאהוב אותו באמת. ואם במערכת יחסים אנושית זה כל כך דק ומורכב, מול הקדוש ברוך הוא זה אפילו עוד יותר מאתגר. כי זה פשוט שקר קטן שאני אספר לעצמי, וזהו, והחלקתי לגמרי לכל הכיוון. אז צריכה להיות שמחה, וצריכה להיות אהבה, אבל בסיס חייב להיות יראה. והשמחה הזו והאהבה הזו צריכה להיות על אש יותר נמוכה, אם אנחנו רוצים שיהיה לזה קיום. אבל מה מבואר בתורה, הוא ראיש פרשת עובדות, שעל ידי חפירת אברהם לא נפסק עוד נביאתם, של הבארות שחפר אברהם, זה נשמע כמו טעות, על ידי חפירת יצחק, לא נפסק עוד נביאתם, של הבארות שחפר אברהם, מוכח שהפעולה של יצחק קו הגבורה, היא בכך שעל ידו נעשה קיום של הבארות דאברהם, העבודה דאהבה ושמחה. והיינו, שהעבודה היא בקו האהבה, והשמחה, כמאמר הזוהר, לית פולחנה כפולחנה דרך חימותה. אין עבודה כמו עבודה מאהבה, אלא שבכדי שיתקיים בו השמחה, צריך להקדים מהירה, קבלת עול מלכות שמיים. כלומר, להרגיש אהבה לקדוש ברוך הוא זה דבר נהדר ונפלא ואין כמוהו. הזוהר הקדוש אומר, אין עבודה, אתה מדבר על עבודת השם, כמו עבודה מאהבה. אבל אנחנו חייבים להחזיק טוב אצלנו, שהבסיס הוא יראת כבוד. כלומר, אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא ברמה כזאת, שהוא כבר נהיה חבר שלי, ואני קצת שוכחת, שהוא הרבה מעבר למה שאי פעם אני אוכל להשיג, באיזושהי צורה, באיזשהו רובד, אז סביר להניח שנורא מהר אני, שאני פשוט אשתמש בו, לצורך עצמי, ואנחנו כולנו מכירים את הסיטואציות האלה, שבהם אנשים משתמשים, בתורה, בקדוש ברוך הוא, בכל מיני בשביל לנפח המציאות שלהם. ועל, כשיש לנו את, זאת אומרת, היראת כבוד הזו, צריכה להיות הבסיס, כי היא שומרת לנו על האהבה. היא שומרת שבאמת נאהב אותו, ולא נאהב את עצמנו דרכו. וכמו שזה נכון על הקדוש ברוך הוא, כמו שזה נכון גם בכל מערכת יחסים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כאן בעולם הזה מערכות יחסים, וזה דבר כל כך משמעותי וכל כך דומיננטי בחיים שלנו, דווקא בגלל זה, כי זה מלמד אותנו על הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אז בכל קשר, שהאהבה היא המקום המרכזי, סביר להניח שאנחנו נשתמש במושא האהבה כדי לאהוב את עצמנו. ובכל קשר, שיראת הכבוד שלנו למושא האהבה ולקשר בכלל, היא יותר גדולה, אז האהבה שלנו תוכל להיות יותר נקייה. כי יש מה ששומר עליה, נכון. זהו, עד כאן להיום. כן, שיחה קצרה היום. רגע, צריך להחליף פה בין המסכים.
אבל אני צריכה להחליף ראש, זה כמו אהבה, יראה, אהבה.
נכון, נכון. שאלות? משהו?
אני עושה את זה כי אני מכבדת אותו, אני עושה את זה בשבילי, בשביל מה אני עושה, אני עושה את השאלות האלה.
לגמרי.
שאני, אני, אני לא אוהבת את זה, אבל אני עושה את זה. זאת אומרת, אני כמה פעמים אני מתפללת, למה אני עושה את זה? אני כאילו לא שואלת את עצמי, לא מתבוננת, אין מספיק התבוננות. ואני אגיד שזה מאוד פתח לי את הראש. כן, במקום של התבוננות.
כמה שמית.
אבל את יודעת, אני רוצה להגיד משהו. להגיד את לי, בנבוד בשלב הזה, היא לא תהיה נכונה. אני אגיד לך למה. כי אני אגיד את זה, זה בדיוק שיחה שהייתה לתמור בשבת כאן עם נשים. אבל בסדר, בחרתי להיות דתייה, אז למה אני אשת חיות חיים? אבל המקום הזה, שלהבין, יש מושג מאוד משמעותי בחסידות, שמסביר מה שיקח לב, זאת אומרת, יש דברים שאת עושה מהאהבה, זה דבר לא טבעי, אוקיי? אבל יש דברים שהכרדת שלך נכון,